וברכה. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכן, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. ומה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם לסתים אתם שכיבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. עד כאן דברי רש"י בהקדמתו לפירושו לתורה. והדברים, לומר לכם את האמת, קשים להלום. לא ברור בכלל מה רוצה רש"י. ולא רק בגלל השאלה המקורית, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא. מאיפה רש"י יודע מאיפה צריך להתחיל את התורה? או רבי יצחק, לא משנה. כלומר, בהגדרה התורה זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו. אז איך אני, יכול להיות החכם שבחכמים, הצדיק שבצדיקים, הגדול בנביאים, איך אני יכול לדעת מאיפה התורה הייתה צריכה להתחיל? וכי אני יכול לדעת מאיפה התורה צריכה להתחיל? הרי זה הקדוש ברוך הוא יגיד לי מאיפה התורה צריכה להתחיל. דבר נוסף, לא כך ברור מדוע צריך להתחיל דווקא מהחודש הזה לכם. מה אומר רש"י? שהיא מצווה ראשונה. כלומר, כביכול, אני קורא בתורה רק כדי לדעת מהן המצוות. תמוה מאוד, הרי המצוות אנחנו לא לומדים אותן מהתורה שבכתב. את המצוות אנחנו לומדים מהתורה שבעל פה. הרי אבותינו מסרו לנו דור אחרי דור מהן המצוות שהשם נתן למשה. לכן אין שום צורך בתורה שבכתב לדבר הזה. שהרי ההלכה אינה מתבססת כלל וכלל לתורה שבכתב, כידוע. שהרי בתורה שבכתב כתוב עין תחת עין, כאשר ייתן מום באדם כן ינתן בו, והתורה שבעל פה אומרת עין תחת עין ממון. אז זה ברור שאין התורה שבעל פה, אין ההלכה מתבססת על הכתוב. הכתוב מעיד בפנינו שכך נאמר למשה. למשל, ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. מה הפסוקים האלה אומרים לי? שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לומר לבני ישראל לעשות ציצית. שאלה, מה עשה משה אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו לומר לבני ישראל לעשות ציצית? אז הוא הלך לבני ישראל ואמר להם תעשו ציצית. מה עשו בני ישראל אחרי שהם שמעו ממשה שצריך לעשות ציצית? עשו ציצית. באו עיתונאים, שאלו למה עשיתם ציצית? אמרו כי משה אמר. נכון או לא? ולמה אתם עושים מה שמשה אמר? כי מה שמשה אומר, הוא קיבל את זה מהשם מפי הגבורה. עד כאן הסיפור. אחר כך אם היינו שואלים את בני ישראל, רגע, אתם אומרים שאתם עושים ציצית כמו משה אמר מפי הגבורה, אבל איפה זה כתוב בתורה? מה היו עונים בני ישראל? זה לא כתוב. משה כל היום כולו לימד אותנו איך לעשות ציציות, עבר 60 ריבות ציציות, אבל לא ראינו שהוא כתב את זה. אחרי שכולם עשו ציציות, ומשה בדק שכולם עשו ציציות כמו שצריך, משה הלך לאוהל והוסיף בתורה את פרשת ציצית ונרדם. באו כמה מציצנים, מה כתוב שם? הוא כתב פרשת ציצית. אוהו, בוא נבדוק האם יש התאמה בין מה שהוא כתב למה שהוא אמר לנו. הוא נתאר לעצמנו שפתאום הם מגלים שמשה כתב משהו אחר ממה שהוא אמר להם. לפי מה הם ילכו? לפי מה שהוא אמר. כי הרי עשייתם לא מפני שהוא כתב אלא מפני שהוא אמר. אז מה זה הכתיבה? הכתיבה אינה אלא הדיווח לעיתונות שאכן משה עשה את זה. לכן מה שחשוב לנו ומה שמחייב את בני ישראל זה לא זה שזה כתוב בתורה, כי זה לא היה כתוב בתורה, אלא זה שמשה אמר. לכן תורה שבכתב אינה שום קשר להלכה מבחינה זאת, היא התיעוד ההיסטורי של נתינת התורה שבעל פה. תורה שבעל פה קדמה לפי זה. מובן?
אני לא צריך את הדיוד הזה.
אז כאן נשאלת שאלה חדשה. מה לפי הגמרא? מה לפי הגמרא? הגמרא מבררת בתיעוד מה נאמר בעל פה. זאת אומרת שהמקור של המצווה בעל פה. זאת אומרת שאם יש לנו ידיעה במסורת מדור דור אחרי דור שכך הדין, לא אכפת לנו שכתוב הפוך. אנחנו רק ניישב את הכתוב.
מנסים ללמוד את זה?
לא, לא מנסים ללמוד, זה כאילו. זה בכאילו, ברור שזה בכאילו. עיין ריטב"א במסכת סוכה, למאיפה למדו שפרי עץ הדר זה אתרוג, ותראה. כן. רגע, סער. השיעור איננו שיעור על תורה שבעל פה. בסדר? זה לא שיעור על תורה שבעל פה, יש על זה חוברת, נקראת התורה והמצווה, שכתבתי בזמנו, בצבע כתום, ואפשר לקרוא את זה שם, שם הכל מבואר. עכשיו אני רוצה לחזור לנושא. יוצא לפי זה, שעוד לא, עוד יותר לא מובן, מה שרשי אומר, שהיה צריך להתחיל מהחודש הזה לכם, למה? כי זאת המצווה הראשונה. ריבונו של עולם, את המצוות אני לא לומד מהפסוק בכלל. בכלל רשי לא מובן. אבל, מלבד הקושיות האלה, יש קושיה רצינית מאוד. משום, אז זה התשובה של רשי שלא מובנת. משום, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. אז הפסוק מודה בפה מלא שזאת נחלת הגויים. אז אנחנו כן גזלנים. אז מה, אז הקדוש ברוך הוא ינהג שלא באופן מוסרי? מה, הוא פחות מוסרי מבריאותיו? הוא דורש מאיתנו לא לגזול. אז חס וחלילה הוא יגזול? יהיה שותף לגזל? אז כתוב, לתת להם נחלת גויים. הפסוק אומר את ההפך הגמור ממה שאנחנו רוצים להוכיח. מה? רגע, אתה מתחמק ועובר אל ההמשך של רשי, כי זה לא נוח לך. אבל הפסוק עצמו הוא לא נוח. הפסוק קשה. אם היית אומר, משום שאם יאמרו מות העולם, אז פתרת בה, אבל רשי סיבך אותנו. כתב פסוק בתהילים, קוף י' א', משום כוח מעשה וגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. אז זה של הגויים, זה לא שלנו.
זמני.
אתה מוסיף זמני. זה לא כתוב בפסוק.
כתוב נחלה.
נחלה, אדרבה, זה דבר נצחי.
כן.
והתנחלתם אותם, נבניכם אחריכם, לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו. כלומר, נחלה זה דבר נצחי. אתה מתרץ תירוץ דחוק, שגויים, הכוונה ישראל, לתת להם נחלת גויים, כי הרי גם ישראל הם גויים. אז אתה צריך להגיד, לתת להם נחלה. לתת להם נחלה. או נחלת גוי, אם כבר. זה לא... לא, בסדר, מותר. כל הכבוד. כל הכבוד. הניסיון היה ראוי לשבח. אגב, אני רק מעיר לאנשי האינטרנט שהמסך לא עובד. עכשיו, אז אם כך, עכשיו בואו נראה את המשך דברי רשי. מה אומר רשי? הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. ונתנה. למי?
אשר ישר בעיניו.
מה זה אשר ישר בעיניו?
שבא לו.
למי שבא לו? אז זה ממש לא מוסרי. זה קפריזות. כלומר, אתם אומרים, הקדוש ברוך הוא, לא יודע, בא לו, ניתן לישראל, ניתן לכנען, לא משנה. כן, ככה.
אשר ישר.
אז הפוך עכשיו, אתה אומר. אתה אומר, הקריטריון הוא דווקא קריטריון מוסרי. ונתנה, לא סתם, לאשר ישר בעיניו. זאת אומרת, יש יושר פנימי, זה כבר מתחיל להיות מבסוט יותר. זאת אומרת, יש קריטריון מוסרי. הארץ לא ניתנת סתם, היא ניתנת על פי מוסר. עכשיו, אני לא הבנתי. כי בכל זאת כתוב כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. כל הארץ. מה זה כל הארץ? כל העולם כולו. ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, נתנו את כל כדור הארץ? זה לא הולך. ברצונו נתנה להם, את מה? כל הארץ. הוא נתן כל הארץ לכנענים, ונתן לנו בחזרה את כל כדור הארץ. לא עובד. רשי קשה. כמו כן, לא כך ברור. טוב, לפחות אני מבין, יש התחלה של הבנה, איזה מין אור בקצה המנהרה מתחיל להופיע, כשאתה אומר לי, לאשר ישר שיש קריטריון מוסרי. יש פה בעיה. אם זה נכון, זה אומר שהדור שלנו, שזכה לארץ, הוא ישר. הוא ישר. ואבותינו שלא זכו לארץ, לא היו ישרים. אבותינו היו צדיקים עליונים. איך אתה אומר שהם לא ישרים? הם היו צדיקים, אבל לא ישרים. מי עשה את ההבחנה בין צדיק ישר לצדיק לא ישר? הנציב מיבולוג'י. זאת אומרת, שכשקמה התנועה של חזרה לארץ ישראל, הייתה שאיפה, שלום לכבוד הרבנים, טוב, זה לא שייך כבר. טוב, הייתה שאיפה שתקום פה חברה צודקת יותר. גם בספר כל התור של תלמידי הגרא, מדברים על זה שהגאולה תלויה בריבוי אנשי אמנה, וגם הסוציאליסטים החילונים שבאו אחר כך אמרו, אנו באנו ארצה לבנות ולבנות, נכון? שהם דיברו על האדם חדש, צדק חברתי, אדם שנהנה מעמל כפיים וכו'. כלומר, נתנה לאשר ישר. אלא מה תגיד? באים הדתיים אומרים, דור כזה הוא לא ישר. על זה אומר הקדוש ברוך הוא, לאשר ישר, בעיניו, לא בעיניך. כלומר, יש איזה יושר פנימי לדור שלנו, שעל פי הקדוש ברוך הוא מנחיל לנו את הארץ. אבל לא כך ברור לי עדיין הסיפור הזה. בשביל מה אני צריך להגיד כל הארץ של הקדוש ברוך הוא ברעה. הוא נתנה לאשר ישר בנהר. הוא ברעה הזה גם כן לא מובן לי. חוץ מזה, שאם זה נכון שיש קריטריון מוסרי, אז מה פירוש ברצונו נתנה להם, ברצונו נתנה להם? ברצונו, אז איך שבא לו? זה הפוך ממה שאמרנו על פי, שהישר בעיניו.
לא, הרצון שלו, זה הדבר הישר.
מה?
רצונו, זה הדבר הישר.
רצונו זה הדבר הישר, זאת אומרת, כל מה שהקדוש ברוך הוא מחליט, כיוון שזה מהקדוש ברוך הוא, זה סימן שזה ישר. כן? טענה זאת מובאת בספר אמונות ודעות לרבינו סעדיה גאון. שם רבינו סעדיה אומר שהוא התווכח עם מישהו על זה. והמתווכח אמר לרבינו סעדיה גאון, שמכיוון שהקדוש ברוך הוא מצווה, זה ישר. שאלתי אותו, אומר רבינו סעדיה, ואם הקדוש ברוך הוא יצווה לעשות עוול, זה ישר? אומר כן. אומר רבינו סעדיה, הפסקתי לדבר איתו, כי אני מדבר עם מי שאין בו חוכמה. יש לך מזל שרבנו סעדיה לא פה. מה? זאת אומרת משהו אחר, שהשם לא יצווה, עוול. אבל ההגדרה של מוסר ולא מוסר, זה לא תלוי בזה שהקדוש ברוך הוא מצווה. אלא יש הגדרה אובייקטיבית למוסרי וללא מוסרי. אז לכן לא מובן מה ההמשך. ברצונו נתנה מהם, ברצונו נתנה מהם, נתנה לנו. כן, הכל פה לא מובן, מתחילת רש"י ועד סופו. לא הבנו כלום. טוב, נתחיל לתת תשובות. קודם כל, זה שרבנו יצחק, רבי יצחק יודע מאיפה התורה צריכה להתחיל, זה פשוט מאוד. למי ניתנה התורה? לרבי יצחק. כלומר, התורה ניתנה לישראל. לאיזה ישראל? ישראל שהוא יודע מי הוא ישראל. דהיינו, חכמי ישראל. לכן רבי יצחק, מכיוון שהוא זה שהתורה ניתנה לו, הוא רשאי להכניס את הרגישות שלו בהבנת הטקסט. אם התורה הייתה חוכמה מנותקת ממקבל, אז המקבל לא יכול להגיד לנותן מה היה צריך להיות כתוב שם. אבל מאחר והתורה איננה חוכמה עצמאית, אלא היא דבר השם אל מישהו, אז ההבנה של המישהו היא חלק מהעניין. לכן רבי יצחק רשאי בהחלט להגיד מאיפה לדעתו התורה הייתה צריכה להתחיל. כי התורה ניתנה לאנשים כמוהו. דבר נוסף. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה. תמוע מאוד. אם היית שואל את אריסטו, תגיד אריסטו, כשאתה קורא את התורה, מה החלק שהכי עניין אותך? פרשת בראשית, זה היה אחלה. מה עם החודש הזה לכם? מה, תעזוב אותי. נכון? כך הוא כותב במטאפיזיקה, שככל שדבר הוא בעל פחות השלכות מעשיות, כך הוא יותר נעלה. אבל דבר שהוא תועלתי, אומר אריסטו, זה לא עסק של החכמים. זה של הפוליטיקאים, של בעלי המלאכות, של החקלאים, העבדים וכו'. כן, כך אומר אריסטו. מה אומר רבי יצחק? תשמע, ידיעה מטאפיזית, שאין לה השלכה מעשית, לא מעניין אותי. לכן אני שואל, למה התחיל מהחודש הזה, לא התחיל מהחודש הזה לכם? שמה זה מתחיל להיות מעשי. זה מה שמעניין את רבי יצחק. לכן צריכה להיות השלכה מעשית לזה שהקדוש ברוך הוא פתח בבראשית. מה השלכה המעשית? פוליטיקה. וזה בא ללמד אותך דבר חשוב, שיסודה של התורה זה הפוליטיקה. מה ההשלכה המעשית שיש לבראשית ברא? שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם, ששמתם שני קרבנים פה. נכון? זה מה שרשי אומר. על מה יש לתורה לדבר, ומגייסת בשביל זה מטאפיזיקה עליונה של מעשה בראשית, שזה דבר שהוא סתרי סתרים, מגייסת את זה בשביל מה? בשביל שתוכל לשים קרבן בגבעה. נכון? זה פוליטיקה. כי מה זה הוויכוח על בעלות הארץ? זה ויכוח על ריבונות. על זה מדובר. הטענה לא שאתם גזלתם בפני בית המשפט הטורקי, אלא שאתם לקחתם בעלות על המקום. עכשיו זה מתחיל להיות יותר מובן. זאת אומרת שהפוליטיקה היא עניינה של היהדות. עכשיו, יש פה הערה, ברצונו שווה לעושה רצונו. עוד נדבר. אלא משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, זה לא לגמרי מובן. מה פה כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים? שאם יאמרו אומות העולם, בואו נראה מה הטענה של אומות העולם והכל יתברר. אומות העולם אומרים, מה הם אומרים בעצם? שמה אנחנו? מה זה ליסטים? גזלנים, מה פתאום? ודאי שלא גזלנים. שהרי בבראשית רבה מובא המדרש הזה, היא בביטוי גזלנים. רשי לא כתב גזלנים. אלא רשי כתב ליסטים. מה זה ליסטים? שודדים. זאת אומרת, אתם אלימים. במילים אחרות, מה הטענה? לא שארץ ישראל איננה שלכם. אלא מדוע לקחתם אותה בכוח? ליסטים אתם שכיבשתם. וכאן אני צריך להכניס עוד שאלה לפני שאני ממשיך. בשביל איזה גויים נכתבה פרשת בראשית? ממה נפשך? או גוי שמאמין בתורה, או גוי שלא מאמין בתורה. אם זה גוי שמאמין בתורה, הרי זה שארץ ישראל זה שלנו, זה כתוב בכל דף של התנ"ך. ואם מדובר בגוי שלא מאמין בתורה, אז תכתוב אלף פעמים את בראשית ברא אלוהים, לא משנה כלום. נכון? אלא מה תגידו לי? התשובה של הדרשנים. שזה בשבילנו. ומביאים את הפסוק כוח מעשיו יגיד לעמו. לא נכון. עם כל הכבוד לצדיקים שאמרו את הפירוש הזה, אבל ודאי שזה לא דברי רשי. שהרי רשי אומר בהמשך, שאם יאמרו אומות העולם ליסטים אתם שכיבשתם ארצות שבע גויים, מה המשך של רשי? הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. אז ודאי שהתשובה היא לגויים. נכון? שאם יאמרו אומות העולם, הם אומרים להם. הם הראשון זה ישראל. אומרים להם, למי? לגויים. אז ודאי שזה לגויים. אז מדובר בגויים שמאמינים בתורה. אתם מכירים גויים שמאמינים בתורה? כמה? מיליארד בערך. יש בערך מיליארד גויים שמאמינים בתורה. איך קוראים להם? הנוצרים. לא, המוסלמים לא מאמינים בתורה. הם מאמינים בחלק, אבל יכולים להגיד כל דבר מזויף. הרי הם טוענים על חלקים שלמים של התורה שאנחנו זייפנו. אבל הגויים, הנוצרים, הם כן מאמינים בתורה. אז מה הטענה שלהם? הרי כתוב בתנ"ך שזה שלנו. אז בוא נשאל את הנוצרים. מעשה בראש ממשלת ישראל גולדה מאיר. שביקרה אצל האפיפיור, פאולוס השישי, שם רשעים ירכב, אחרי מלחמת ששת הימים, כשעדיין לא היו יחסים דיפלומטיים בין מדינת ישראל לוותיקן. אז הוא לא קיבל אותה על תקן ראש ממשלה, קיבל אותה על תקן גברת מאיר. ומעניין מאוד, מה היה המשפט הראשון שהוציא האפיפיור? ראש הגויים המאמינים בתורה, בפגישתו ההיסטורית עם ראש ממשלת ישראל. היא כותבת בספרה חיי, שהוא אמר, אני מזועזע. טוב, זה קצת סגנון חשוד, כי תמיד הייתה אומרת, אני מזועזעת. כן, אבל היא אומרת שהוא אמר, אני מזועזע, מן האלימות שהפעילו היהודים בארץ הקודש. מן האלימות, האלימות, violence, כן? מן האלימות שהפעילו היהודים בארץ הקודש. שימעו היטב את הנאמר כאן. הטענה איננה גזלתם, אלא זה הטענה עובד ברשי, ליסטים אתם. למה? שכיבשתם. כי הרי הוא יודע שזה ארץ ישראל. אבל הוא אומר, לא ככה מתנהגים. הייתם צריכים לחכות עד שהקדוש ברוך הוא, בכבודו הוא ועצמו, ייתן לכם את זה על מגש של כסף. מדוע עברתם על שלושת השבועות? לא, יש גם... כן, זה ליסטות. מה זה ליסטות? שאתה פועל באלימות. כמו שלמשל הגמרא מכנה במסכת סנהדרין את פנחס בשם ליסטים. פנחס ליסטאה. כן? למה ליסטים? כי הוא הלך בכוח. למרות שהוא עשה את מה שצריך.
למה לא קניתם שהתחיית ישראל
בכסף? בדיוק, זה הטענה. כלומר, ליסטים אתם שכיבשתם.
זה לא אותה טענה.
זאת אומרת, הטענה היא שלא שאנחנו גזלנים, אלא שאנחנו הלכנו ב... אלימות. וזה לא מתאים לריבונו של עולם שהוא כל כולו חסד ואהבה. זה אותה טענה. עכשיו אני רוצה להבין מה היסוד התיאולוגי שמאחורי הדברים האלה. זה הרבה יותר עמוק מה שחושבים. האם יש בכלל דבר כזה, לפי הנצרות, שהאדם יקבל דבר בזכות? התשובה היא לא. כי אין אדם בעולם צדיק ככל שיהיה, שהוא זכאי לפני האלוהים. הנחת יסוד של הנצרות. מדוע? כי כל אדם חטא. באיזה חטא? חטא הקדמון, אדם הראשון. אכל מעץ הדעת. ומאז כל אדם נולד אשם. מסקנה, שום דבר איננו מקנה לך זכות. בוודאי לא זכות של כיבוש. מה? הם כבשו חצי העולם, הם אומרים, אבל זה לא בסדר. זה לא מה שעושה איתנו צדיקים. איך אמר פאולוס, המעשים לא יושיעו. אז מה גואל את האדם? החנינה האלוהית. החסד העליון. זאת אומרת, צריך איזשהו חסד אלוהי, ללא קשר לזכויות שלך, שניתן לך מן השמיים. אז זה דבר לגבי ארץ ישראל. ליסטים אתם שכיבשתם, אתם צריכים לחכות שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם את זה. כי, אם לא, אתם לא מתנהגים קרוב. עכשיו כאן נשאלת השאלה, איפה בבראשית ברא אלוהים נמצאת תשובה לטענה של הגויים? איפה כתוב במעשה בראשית שהקדוש ברוך הוא רוצה שנכבוש? כן? לכבשוה. מילאו את הארץ וכיבשוה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן את מתנותיו על ידי כיבוש. אז הכיבוש היא זכות. אבל תגיד, לכבוש זה זכות? אולי זה לא זכות, אולי בגלל שאתה יותר חזק ויש לך יותר טנקים. כלומר, מי ערב לי שזה שאתה כובש את הארץ, זה גם מראה שאתה צודק. אולי אתה סתם פרא אדם. לכן אומר רש"י, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא בראה, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו. כיוון שהקדוש ברוך הוא זה שברא, הוא גם ברא את הארץ באופן כזה שהיא ניתנת רק למי שישר. וזה מעיד שאם כבשת, שיש לך זכות. לכן גם נשאלת השאלה, מה הייתה הזכות של הערבים להיות פה כל השנים? אומר הזוהר, בגלל ברית המילה. מה הייתה הזכות של נבוכדנצר שהוא כבש את הארץ? בגלל שהיה לו כבוד שמיים. וכל פעם הגמרא מחפשת מה הייתה הזכות של אותו רשע שהוא זכה. זאת אומרת, צריכה להיות איזושהי זכות. אז אם כך, אם הקדוש ברוך הוא בראה, הוא נתנה לאשר ישר. ולכן יש קשר בין בראשית ברא אלוהים שם את הארץ, לבין מילאו את הארץ וכבשוה. איפה זה כתוב אגב? באיזה פסוק זה מילאו את הארץ וכבשוה? איזה פסוק? זה בפרק א', נכון. איזה פסוק? כן, אז איזה פסוק? בבקשה, מספר? כפחת, כמובן. הפסוק ה-28 בתורה. פסוק הכוח. זה כוח שבמעשה בראשית. כוח מעשיו. יגיד לעמו. לתת להם במתנה את מה שהגויים מקבלים בנחלה. עכשיו זה מתחיל להיות מובן. הגויים, הרי מה זה מתנה, קודם כל, בהלכה. אם אני נותן למישהו מתנה, מה צריך שיהיה כדי שהדבר שאני נותן יעבור מבעלותי לבעלותו?
קניין.
צריך להיות קניין. כלומר, צריך להיות גמירות דעת של המקבל, ושיעשה קניין. אם אני נותן, אבל לא היה קניין, לא הייתה גמירות דעת, שום דבר. נכון? מה שאין כן נחלה, נחלה עוברת בין שאתה רוצה, בין שאתה לא רוצה. אדם קם בבוקר, אומרים לו, תשמע, הבדודה של הסבא שלך באוסטרליה מתה בלילה, ואתה קיבלת את כל האחוזה שלה בירושה. וואו, איזה יופי. חוץ מזה, השברים שלה השתוללו וגרמו לנזקים רבים, ואתה חייב 100,000 דולר. לא, לא רוצה. תשמע, זה לא שואלים אותך. נחלה זה דבר שעובר. עם הנזקים. כלומר, הגויים חושבים שהארץ מתקבלת כנחלה, ללא זכויות. והקדוש ברוך הוא נותן את הארץ במתנה, עם קניין. לכן, כוח מעשיו, יגיד לעמו, לתת להם, במתנה. נחלת גויים, מה שהגויים חושבים לנחלה. עכשיו זה הכל מובן. זה תגובה לנוצרים. מובן?
לא.
מה לא? מה לא מובן?
נחלה
זה דבר שאני מקבל בלי לזכות. אז זה בדיוק האופן שבו הגויים חושבים שצריך לקבל את הארץ. אתה איתי? הבנת? הגויים סוברים שאת הארץ צריך לקבל בנחלה, לא במתנה. אמרו? ולכן, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים.
למה זה לא משנה אותם?
מה לא משנה אותם?
ככה לא משכנע אותם.
אה!
זה לא משכנע אותם.
ודאי שזה משכנע אותם. מה, את הגויים? פשוט הם לא קראו את פסוק כ"ח. הם לא שמו לב למשמעות של פסוק כ"ח.
מה אתה חזק?
עכשיו אני אסביר לך מה כן משכנע. מתי הגויים משתכנעים? כאשר אתה משתמש בכוח מעשיו. כלומר, יש הבדל גדול בין האופן שבו הגויים הסתכלו על מדינת ישראל אחרי הקמתה, לבין איך שהם ראו אותה אחרי כוח ביער. בתפחד ביער, תפשין כבזיין, התרחש מעשה מאוד מיוחד. התרחש מעשה תנכי באמצע המאה ה-20, בעידן המודרני. הדבר הזה היה, אפשר לומר, מהפכה. כי בכבזיין, ביער תשח, אמנם השם פקד את עמו וגאל אותנו מעבדות לחירות, נפלא. אבל מה הגויים חשבו על זה? אמרו, מסכנים היהודים, כל כך סבלו, בוא ניתן להם מקלט. יאללה, נסכים, העיקר ירושלים שלא יהיה להם. פתאום בכ"ח באייר, באים הגויים, היהודים, אומרים, וואללה, זה שלנו, זקיפת הקומה. היה גוי דגול, בשם דגול, שמאוד התרגז על זה. אחרי הניצחון של מלחמת ששת הימים, הוא נתן נאום ארוך, שבו הוא הסביר בעצם, שבסדר, מדינת ישראל קיימת, זה מותר, זה בסדר, אבל אל תגזימו. אל תגזימו. יש לכם קיום על תנאי. על תנאי שאנחנו מסכימים. אנחנו מסכימים ליהודי נמלט, אנחנו לא מסכימים ליהודי זקוף קומה. זה, אני פשוט קיצרתי, אבל אם אתה מנתח, לא באמת, אם אתה מנתח את המילים של הנאום, זה בדיוק מה שהוא אומר. זה בדיוק מה שהוא אומר. אני לא הרשיתי לכם לכבוש את ירושלים. למה עשיתם את זה? הרשיתי לכם להקים מדינה, זה בסדר, אני בעד. אני קראתי את הנאום הזה, זה משהו מדהים, שזה בעצם הדברים שהוא אומר. הוא מבטא בזה את העמדה הקלאסית של הגויים. ליסטים אתם שקיבשתם, זה לא שלכם, אין לכם זכות לעשות דברים כאלה.
אנחנו קיבשתם.
כן, כן, שקיבשתם. אנחנו כל כך אוהבים את הגויים, שאנחנו תמיד רוצים לחשוב כמוהם. אבל יחד עם זה, הדבר הזה גרם לשינוי היחס באנושות כלפי עם ישראל. צריך לדעת שעד מלחמת ששת הימים, בתרבות הכללית לא חשבו שהיהדות קיימת. נדבר ברצינות. הדבר הזה לא היה ידוע. למשל, אחרי מלחמת העולם השנייה, לפני שהוקמה המדינה, היה גוי אחד שלקח מאוד ללב את זה שהיהודים נרדפים. קראו לו Jean-Paul Sartre, au Béivrit Jean-Paul Sartre, והוא כתב ספרון נגד האנטישמיות. כל הכבוד. היו לו גם חברים יהודים, הוא אהב יהודים. אז הוא כתב חוברת קטנה, הגיגים בדבר השאלה היהודית. ככה קראו לזה. והוא הסביר שמה שאנטישמים הם באמת לא בסדר. אנטישמים זה סוג של גזענים. כן? הוא אומר, אנטישמי הוא שקרן. כי הוא אומר שהיהודי שונה מכולם. זה לא נכון, היהודים הם בדיוק כמו כולם. לא רק שהם כמו כולם, הם אפילו לא קיימים. היהודי זה המצאה של האנטישמי. כי האנטישמי צריך מישהו לסנוע אותו, ולכן הוא המציא את היהודי. כלומר, תיקח אדם על פני כדור הארץ, תקיף אותו ב-20 אנטישמים, הוא יהיה יהודי. עכשיו, הוא אומר יותר מזה. העם היהודי, אף על פי, הוא עם ללא היסטוריה, אף על פי שהוא הקדום מכולם. רגע, מכאן שההיגיון לא תמיד שולט במוחם של הפילוסופים. אבל הוא אומר את זה. פשוט מאוד. אז צריך להבין מה הרקע של אמירות כאלה. הרי הן לא מטופשות לגמרי, האמירות האלה. האמירות האלה נובעות מזה שבאמת לא הייתה מחשבה שיש ליהדות מה לומר. אלא הוא הכיר יהודים, יש יהודים בבנקאות, יש יהודים בפוליטיקה, יש יהודים קומוניסטים, יש יהודים עניים, יש יהודים עשירים, יש יהודים חכמים ואומנים וכל מיני סוגים של יהודים, אבל הם בעצם שתולים על גבי תרבות אחרת, התרבות המערבית, שהם בעצם אחת מהשכבות הקדומות שלה. כלומר, אם היית שואל אדם מלומד בשנים שלפני מלחמת ששת הימים, והיית שואל אותו מלומד, אחרי מלחמת ששת הימים, והיית שואל אותו, תגיד, רגע, כן, תגיד, מה זה היהדות? הוא אומר, היהדות זה הגרסה הראשונה של הנצרות. כלומר, זה נצרות א', והנצרות זה ההצלחה. כלומר, יש טיוטה, אחרי הטיוטה ניסחו את זה יותר יפה, זה הנצרות. קראו לזה התרבות היהודית-נוצרית. כשהתכוונו בעצם למושג נצרות. מאז מלחמת ששת הימים, בעולם המחשבה הכללי, לומדים את היהדות בתור דבר בפני עצמו, מתעניינים במה שיש ליהדות לומר. מאז מלחמת ששת הימים. השינוי הווה אז. זאת מציאות, פשוט. אתה צריך לקרוא את הספרות, הספרות הפילוסופית או התרבותית, שנכתבה מאז, פתאום מתעניינת ביהדות. כמו שאמר קהלת, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. אז כל מה שאתה בזוי, לא שומעים אותך. וכן אמר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, הכוזרי בשם המלך שם, אשר ליהודים, די לי במה שהם מושפלים ובזויים וסנועים על הכל. מה, נשאל אותם? ברור שלא, אין מה לשאול. כן, כלומר, זהו מצב עובדתי, שכל זמן שאינך מופיע בכל התוקף הפוליטי שלך, אתה גם לא נחשב מהבחינה הרוחנית. ולומר את האמת, זה צודק. שהרי, אם הקדוש ברוך הוא באמת יהודי, ציוני, עם סרט כתום, אז למה היחסי חוץ שלו כל כך גרועים? אם אתה היית אלוהים, אולי היית קצת מקדם, נותן קצת כסף למאחזים, משהו? כן? אז זו שאלה. כן? אז יש פה טענה. אם אלוהיכם הוא אלוהי המאחזים, אז שיעשה משהו. כן? זאת אומרת, יש פה קשר בין חילול השם לבין מצבה של האומה. במובן הזה, מלחמת ששת הימים היה קידוש השם לעיני הגויים יותר מאשר הקמת המדינה. הקמת המדינה הייתה ההכרה בישראל כמסכנים. יש פה שאלה. צדיק וישר, לפי רבנו, צדיק וחסיד מתייחס אל קיום המצוות, בעוד אשר ישר מתייחס אל האישיות עצמה. הישרות שלנו מגלה את אישיותנו האמיתית, והיא למעלה מצדיקות וחסידות, קניין תורה י' ג'. תמיד קשה, איך צדיקים לא יכולים להיות ישרים? לא יודע. לא יודע. אבל זה לא מעניין אותי. כי אני רואה במציאות, יש צדיק לא ישר. אז אני צריך בשביל זה הסבר. הסבר למציאות, אין יותר טוב מעובדות. טוב, אז איפה היית? כוח מעשיו, יגיד לעמו, לתת להם נחל הדגויים, שאם יאמרו מות העולם. אגב, מה ענתה גולדה מאיר לאפיפיור? היא ענתה כמו יהודיה, אבל זה שלנו. לא, היא ענתה, אבל זה שלנו. זה מאוד מעניין. כלומר, זה יפה שהיא לא הבינה מה אומר האפיפיור. כי האפיפיור יוצא מנקודת מוצא תיאולוגית אחרת לגמרי, שאין לאדם זכות. וגולדה מאיר אומרת, ודאי שיש לאדם זכות. אם זה שלי, לא רק שיש לי זכות, יש לי אולי אפילו גם חובה מוסרית להפעיל אלימות כדי להשיב את הסדר על כנו. ומכאן למשמעות האמיתית של המילה ליסטים. ליסטים זה קיצור של מילה ארוכה יותר. אימפריאליסטים. אלא שרשי פשוט לא השתמש במילה הזאת משתי סיבות. א', כי זאת הייתה מילה ארוכה מדי, ב', היא לא הייתה קיימת במרשי.
בגלל הצנזורה.
לא. מה? אפשר להכניס את המילה. לא, אני אומר שזה לא בגלל הצנזורה. אני אומר, פשוט, כי רשי רצה א', לקצר, ב', כי המילה לא הייתה קיימת. כן, עכשיו, יש דבר מאוד מעניין שהתרחש מאז מלחמת שלמים גם בתוך עם ישראל פנימה. הסופר הישראלי הגרוע, עמוס עוז, אמר שכשהוא היה צעיר, הוא וחבריו היו מלח הארץ. אגב, ביטוי נוצרי, סתם ככה שתדעו. זה ביטוי מהברית החדשה, מלח הארץ. כן, שתדעו, זה בעיה להשתמש בו. כן, זה ישו אמר, אתם מלח הארץ. טוב, יכול להיות שהוא שמע את זה מדרשה קדומה, אבל בסדר, זה המקור, זה שם. אז בקיצור, אנחנו היינו חבר'ה ככה יוצאי צבא, עם הדובון, הצבאי, הרגשנו ככה על הגובה. ידענו שיש בחברה הישראלית כמה חבר'ה לבושים שחור שלא משתתפים במה שקורה. הם רוצים פשוט שיפטרו אותם מהצבא ושלא ייסעו בשכונה שלהם בשבת. בסדר, קיבלנו את זה בכיף. הם בשאלה, אנן בדידן ואינו בדידו. אנחנו לא מתעניינים בהם, הם לא מתעניינים בנו, שלום על ישראל. אבל אחרי מלחמת ששת הימים, פתאום ראיתי את אנשי גוש אמונים עולים על הגבעות של השומרון עם הדובון שלי. הרגשתי שגנבו לי את המדינה. לפחות יש פה כנות. כלומר, מה שהוא איננו יכול לשאת, זה שכאן נשברה המחיצה בין תורה לציון. וההסבר הוא פשוט. מה קרה במלחמת ששת הימים? כולם ראו שצהל החילוני ביצע מעשה תנכי. וזה מבלבל את המוח לכולם. לחילונים שלא רוצים לשמוע שהם שייכים להיסטוריה של הקודש, ולדתיים שלא רוצים לדעת שהגאולה באה על ידי החילונים. תוצאה, הציבור של המתנחלים, שהוא זה שאיחד את שתי ההכרות, סנו על כולם. לא, ובאמת, יש היגיון בזה. כלומר, תגיד, המתנחלים אומרים, רגע, כולם היו צריכים לאהוב אותנו. החרדים היו צריכים לאהוב אותנו כי אנחנו דתיים, והחילונים היו צריכים לאהוב אותנו כי אנחנו ציונים, וכולם סונים אותנו. ברור שסונים אותנו, כי אתה אומר מה שלא רוצים לשמוע. ילכו מעיר לעיר ולא יכונן. כן, נכון. מי שמחבר, לא רוצים לשמוע. כי אתה מבטל את השנאה, זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים. ברור. כלומר, יש פה, צריך להיות לחדול מנאיביות, כן? יש נאיביות פוליטית בציבור שלנו שהגיע הזמן להיגמל ממנה. וצריך ללמוד את גדול המבינים בענייני פוליטיקה, הלא הוא מקיאוולי. מקיאוולי. ניקולו מקיאוולי. הוא היה בעצם המייסד של מדעי המדינה לפני 500 שנה באיטליה. כתב ספר הנסיך, ושם הוא הסביר דבר מאוד מעניין. סליחה על הסטייה הקטנה לדקה. הוא היה גוי, גוי איטלקי. הוא היה יועץ של שושלת מדיצ'י, המפורסמת, בפירנצה. בסדר? הוא... יש קשר, יש קשר משפחתי. עכשיו, הוא אמר הרבה דברים בספר הנסיך, שהוא בעצם ספר היסוד של מדעי המדינה. לא כל דבר אגב תואם את היהדות שם, היא אומרת האמת. אבל הוא אמר דבר מאוד מעניין. הוא אמר, אחד מכללי היסוד, הברזל של הפוליטיקה, זה שאם נוצרת סיטואציה שבה יש לך לרגע מסוים יתרון כלשהו על היריב שלך, עליך באופן מיידי וללא רחמים לנצל אותו. אני לא אמרתי שום דבר על כפר מימון. עכשיו, בואו נחזור ל... מה? אקטואלי? מה אקטואלי? אני לא יודע. כן. אני לומד תורה, תורה נטו, לא עושה בפוליטיקה. עכשיו, בואו נחזור לנושא שלה. אם כן, ברצונו, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם, ניסתים אתם שכיבשתם ארצות שבע גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא וברעה, ונתנה לאשר ישר בעיניו. טוב, עד כאן הדברים ברור. ברצונו, נתנה להם. מה זה ברצונו? מה פירוש המילה רצון בספרות הישנה? רש"י כותב בכמה מקומות, כל לשון רצון שבמקרא, הפישמינט בלעז. הפישמינט בלעז. זה בצרפתית, עתיקה. הכוונה ריצוי, בצרפתית מודרנית, אפזמן. באנגלית, appeasement. כלומר, ריצוי. כלומר, כשהם היו לרצון לפניו, נתנה להם. וכשהדרישות של רצונו וברצונו, דרישות של רצונו תבעו את זה, נתנה להם, נתנה לנו. עכשיו זה מובן. אבל עוד לא הבנתי. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא.
מה הם ריצו אותו?
כשהכנענים היו זכאים, היו צדיקים, אז הם קיבלו את הארץ. לא שלם עוון האמורי עד הנה, נכון? אז משמע שהייתה בחינה של צדקות אצלם.
צדקות. אז למה כתוב פה ולא תקיע רצונו
כאשר קרא
את הגוי שלפניכם,
ואתם תורה טובות
הגוי שלפניכם, מה? זה לעשות
רצונו? אולי תענה בעצמך על השאלה.
בגלל זה הם באו וזה
מסתמכו. היפה, אז למה אני צריך לענות?
לא, אבל איך הם זכו בארץ בכלל,
להם
יש להם
את
כל זה.
כשאני אומר לתלמיד, תענה בעצמך, זה בגלל שהשאלה יותר מדי פשוטה. אז תחשוב, יש לך עכשיו שיעורי בית. אם עד יום ראשון, בלי נדר, לא תמצא הסבר לשאלה שלך, אז אני מוכן לדעת. בסדר?
טוב. כמו שאתה אומר שלשווה יש להם זכות בגלל ברית מילה, אבל בגלל שהם לא עושים אותה כמו שצריך, אז היא לא
לומדת. נו, אז מה? משהו אחר, בסדר. אז זאת אומרת, הייתה זכות לבני ישמעאל. בסדר. זאת אומרת, הייתה זכות גם לכנענים. אז מה שאומר, ברצונו נתנה להם, ברצונו נתנה להם. הוא נתנה לנו. עכשיו, יש לך אחד שלא הבנתי. מה זה כל הארץ של הקדוש ברוך הוא? כתוב, זה על ארץ ישראל או על כל הארץ? פשוט מאוד. על איזה פסוק רבי יצחק כתוב? על פסוק ראשון, נכון? בראשית ברא אלוהים שמים את הארץ. סימן שהארץ שבפסוק, לפי רבי יצחק, זה ארץ ישראל. כמו שמספרים, שבאחד מהתלמודי תורה, מאחד החיידר, שאלו את הילד, ילד קרא, בראשית בורו אלוהים עשה שמים ועשה אורץ. אמר, ומתי ברא את חוץ לארץ? עכשיו, השאלה איננה טיפשה בכלל, שהרי בעברית, סתם בעברית יהודית, כשאדם אומר הארץ, הוא מתכוון ארץ ישראל. אז זאת אומרת שארץ ישראל היא העולם כולו. הוא נאמר ככה, מה שאנחנו היום רואים בארץ פעם היה גלוי בעולם כולו, בדיוק כמו שאדם הראשון בתחילת ההוויה היה גדול כמו גודל ההוויה כולה. איך כתוב? אדם הראשון היה מגיע מן השמיים ועד הארץ, ומסוף העולם ועד סופו, ורואה את כל הדורות. אז מי הוא היה האדם הראשון? הוא היה הקוסמוס. אחר כך, כיוון שחטא, נתקטן, שנאמר אחור וקדם צרתני, בתשת עליי כפיך. אדם הראשון, נהיה פתאום, קטן. כלומר, נסתלקה האדמיות מכל העולם כולו, התרכזה באדם. אותו דבר, ארץ ישראל, זה פעם היה כל העולם כולו. עד מתי? עד דור הפלגה. אחר כך זה נגמר. כן, אפשר להוכיח את זה מהפסוקים, אבל לא כעת דור הפלגה. אפשר להוכיח את זה מהפסוקים, אבל לא כעת הזמן לדבר. זאת אומרת, עכשיו דברי רש"י, מובנים לחלוטין, אבל למתי נכתבו דברי רש"י? למלחמת ששת הימים. כשנתגלה הכוח מעשיו. הרי כתוב במסכת תענית ובזוהר שהקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא ייכנס לירושלים של מעלה עד שיכנסו ישראל לירושלים של מטה. מהי ירושלים של מעלה? אמרו חכמי הקבלה, זה מאגר של נשמות בעלות תפיסה גבוהה. יש נשמות שממתינות. עד מתי? עד שיכנסו ישראל לירושלים של מטה. מתי זה קרה? שישראל נכנסו לירושלים של מטה? במלחמת ששת הימים. ולכן, בין בני הדור שנולד אחרי מלחמת ששת הימים, יש נשמות בעלות השגה גבוהה, כפי שלא היה מקודם. ולכן אנחנו רואים מדור לדור, וכל המחנכים שבינינו יודעים את זה, נכון, הרב כץ? שכל מחזור אנחנו רואים תפיסה רוחנית יותר גבוהה אצל החניכים מאשר בשנים שקדמו. אפשר לחוש את זה. כן, יש משהו מדהים. עוצמת הנשמות שנולדות שנה אחרי שנה. כלומר, כך שאנחנו כבר לא במצב של ירידת הדורות, אנחנו כבר במצב של עליית הדורות. האמת, שפעם, אחרי מלחמת ששת הימים, תלמידים שאלו את הרב צבי יהודה. אמרו לו, במה זכינו אנו במה שלא זכו אבותינו? אמר להם, אינכם יודעים מי אתם. כלומר, יש נשמות מיוחדות, כן. חוצפה יסגד בגלל הגדלות. חוצפה, בעקבות משיכה חוצפה יסגד. השאלה, מאיפה נובעת החוצפה? האם נובעת מקטנות או מגדלות? מה התשובה? מגדלות. לפי זה מגדלות. כלומר, מה זה חוצפה יסגד? כי הנשמה היא כל כך גדולה שהיא תובעת את שלה. ולכן אינה מסתפקת במזון רוחני קטן. במה שהדתיות הקלאסית נותנת. וזה המקור של הכפירה של גדלת המשיכה, אומר הרב. שזה לא, וגם מאמר הדור המפורסם. כן, שהדור הוא נופל לאן שהוא נופל לא בגלל קטנותו, אלא בגלל גדלותו. נכון? גם היחידים זה מופיע אצלם. והמעבר הוא בין ה' ביער לכ"ח ביער. איך כתוב? על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון. הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. היער, כן? על הר גבוה, הר נוטריקון, היער. עלי לך מבשרת ציון. הרימי בכוח בכ"ח קולך מבשרת ירושלים, אומר הנביא ישעיהו. הוא יודע על מה הוא מדבר. זה הזמן של הכוח. מה כל כך מיוחד בזמן הזה? שזה החסד שבמלכות. כן? מה הספירה שסופרים ביום ירושלים? החסד שבמלכות. ראשית ההתעוררות של המלכות. עיר המלכות זה ירושלים. ובאמת כך היה בספר שמות. זה כתוב מפורש. בפרק ט"ז, פסוק א', וייסעו מאלים ויחנו בני ישראל במדבר סין ב-15 יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים. זאת אומרת, בט"ו באייר הגיעו למדבר סין אשר בין אלים ובין סיני. מה עושים בני ישראל אחרי שחונים? כרגיל מקטרים, שנאמר עוד העם מקטרים. זאת אומרת, אין מה לאכול, למה הוצאתם אותנו ממצרים? משה שואל את הקדוש ברוך הוא, מה עושים? אל תדאג, תגיד להם, מחר בבוקר יש לאכול. מה קורה מחרת בבוקר? יורד המן. איזה יום זה היה? תזיין. יורד יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. שבת לא יורד. נכון? יום שישי אפילו יורד פי שניים. שבת לא יורד. כל זה קורה באותו מקום. כלומר, נשארו שם עד כ"ב ביער. הרי כתוב, ויסעו בני ישראל למסעיהם על פי השם. למסעיהם, כי לפחות שתי מסעות הם עוד נסעו, עלוהם, מפורשים בפרשת מסעי, אלוש ודופקה. דופקה ואלוש, סליחה. נסעו בדופקה, אחר באלוש. אם כן, נסעו יום אחד, כ"ג, למחרת השבת. כ"ד נסעו, חנו בדופקה. כ"ה נסעו, כ"ו באלוש. כ"ז נוסעים, ויחנו ברפידים. ויבוא עמלק, וילחם ישראל ברפידים. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים, וצא לכם בעמלק, מחר. מה זה מחר? כפחת, אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומתי האלוהים בידי, ויחלו שיהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. זאת אומרת, הניצחון הצבאי הראשון של עם ישראל, שנעשה בכוח חרבו, ולא השם ילחם לכם ואתם תחר ראשון, היה בכפחת ביער. כן, כלומר, זה התעוררות של הכוח. עד אז, היה מצב של דמיכות. השם ילחם לכם ואתם תחר ראשון. מצב של ביזיון. אין לך עדיין מספיק זכויות, אז עדיף שתשתוק. כי אם אתה לא תשתוק, אם אתה תנסה להראות את כוחך, יהיה עליך כזה כתרוג שלא שווה. נכון? ולכן, החל מכפחת ביער, יש משהו מיוחד שמתעורר. לכן אומרים גם את ההלל. זה הלל מכוח קל וחומר. איך כתוב במסכת מגילה? הגמרא במסכת מגילה שואלת, מדוע אין אומרים הלל בפורים? קודם כל, מדוע שכן נאמר הלל בפורים? אומרת הגמרא פשוט מאוד. מעבדות לחירות אמרינן שירה. ממיתה לחיים לא כל שכן. זאת אומרת, מזה אנחנו לומדים רק מהשאלה של הגמרא, שיש שתי סיבות לומר הלל. או מעבדות לחירות, או ממיתה לחיים. אז הגמרא עונה מה שהיא עונה, שבפורים לא הייתה עצמאות, בפורים זה חוץ לארץ, או המגילה היא במקום, כל מיני דברים. אבל אומרים ככה, מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיתה לחיים בכל שכן. מה זה מעבדות לחירות? יום העצמאות. ממיתה לחיים, יום ירושלים. הרי הסיבה של להלל ביום העצמאות זה בגלל העצמאות, והסיבה להלל ביום ירושלים זה מפני ממיתה לחיים.
למה לא אומרים בלילה?
פשוט מאוד. מדוע אומרים בלילה ביום העצמאות? בגלל שזה גאולה, כמו פסח. אבל כשזה מעבדות לחירות, שזה ממיתה לחיים, זה לא הגדרה של מעבדות לחירות.
זה כל שכן. כל שכן.
אתה צודק שהיה מקום, מישהו העיד לי, אבל זה עדות שאני צריך עדיין לברר את המיתותה, אבל מישהו העיד לי ששנה אחרי מלחמת ששת הימים, הרב שלמה מנהר אמר הלל בלילה, הרב שלמה זלמן אוירבך, אמר הלל בליל יום העצמאות, בליל יום ירושלים. אבל הרבנות הראשית לא תקנה, כן? ואנו אין אנו עושים אלא מה שהרבנות הראשית מתקנת. כלומר, ביום העצמאות הרבנות הראשית תקנה גם בלילה וגם ביום. ביום ירושלים תקנה רק ביום, אז אנחנו עושים שהרבנות הראשית עומד, למרות שיהיה מקום גם לזה. במיוחד לפי המהרש"א במסכת מגילה. שהמהרש"א במסכת מגילה אומר שזה שאומרים הלל בליל פסח, זה כמו שקוראים את המגילה בליל פורים. והרי המגילה בליל פורים זה בגלל ממיתה לחיים, לא בגלל עבדות לחירות. אז מכאן שיש קצת מקום לסברה של המנהג, קצת סברה למנהג שנוהגים בקיבוצים הדתיים, שאומרים הלל גם בלילה של יום ירושלים, שלא כדעת הרבנות הראשית. כן, כן, הם אומרים, אני לא נוהג כך, כי אין אני נוהג אלא דברים שהם פסיקות של הרבנות הראשית. כי צריך בכל זאת איזשהו קריטריון מאחד ליהודים. כן? אבל אני לא אמרתי שאין מקום לדבר הזה. כן? ובזה אני רוצה באמת להודות לידידי הרב שלמה כץ, שמסר לי את הידיעה הזאת על רב שלמה זלמן, אוירבך. הוא עשה את זה לפני שעה וחצי. כן. טוב. עכשיו, יש רק דבר אחד שצריך להבין. המלחמה הזאת של ששת הימים, מלחמה כל כך משמעותית, איפה הנביאים דיברו עליה? הנביאים דיברו על המלחמה הזאת או לא?
סתם שכן.
בוודאי. הנביאים לא יכולים להשאיר אותנו בלי, נביא, בלי, בלי נבואות. בשביל מה הם קיבלו מזכורת של נביאים? נכון? כתוב.
גם בעיקור גם כן.
הנה יום בא לשם, וחולק של הלך בקרבך. ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, והנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא ייקרת מן העיר. מי אמר את זה? זכריה הנביא. זכריה. בפרק? בדלת. פסוק א'. זאת אומרת שזכריה הנביא מספר לנו שהעיר עתידה להיות מחולקת אחרי המלחמה. אז זה לא סתם, חצי העיר ויתר העם. כלומר, יש חלוקה גיאוגרפית של העיר, אבל לא של העם. יתר העם לא ייקרת מן העיר. העיר אשר בדד יושבת, ובליבה, חור, פעם, 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 פעם. ואחר כך מה המשך? ויצא השם, ונלחם בגויים ההם, כיום ילחמו ביום קרב, ועמדו חיילי צהל, כלומר רגליו, כתוב שם. מה זה רגליו של הקדוש ברוך הוא? חיילי צהל. על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם. מאיפה באמת נכבשה העיר? מאוגוסטה ויקטוריה, ממזרח, מצד הר הזיתים, נכנסו לשער האריות. ודבר מעניין, למה הנביא רוצה להגיד לנו שהכיבוש נעשה מצד מזרח? פשוט מאוד. ידוע לכם שבמלחמת תש"ח ניסו לכבוש את העיר, היו שלושה ניסיונות, מהשער החדש, משער יפו, משער ציון, לא הצליחו. מי ניסה אגב? אחד ניסה ההגנה, האצל, הלכי. אם יש הגנה אצל ולכי, אז אין אחדות באומה. ככה נכנסים לירושלים, לא נכנסים ככה מירושלים. ממזרח, ממערב, מצפון ומדרום. איפה שיש שכונות, איפה שיש שכונות יש בני אדם, איפה שיש בני אדם יש מחלוקת. מה יש מצד הרזיתים? יש כבר, יש זהו, בית כברות, שם אין מחלוקות. אין בעיות, לא של ועד הבית, לא של נזילה, לא כלום. באמת, ערב מלחמת ששת הימים, הייתה ממשלת האחדות הראשונה במדינת ישראל. ואז נכנסו מצד מזרח, כמו שנאמר, הנה כבוד השם בא מרוח הקדים, והארץ העירה מכבודו, כתוב בספר יחזקאל. אם כן, צד מזרח הוא הצד של האחדות של האומה. מה עם ההמשך של הפסוק? ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה, ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה. קרה או לא קרה? עוד לא קרה. יקרה. אבל תיזהרו, כשהולכים על הר הזיתים זה בעיה, צריך רגל פה רגל שם, מה יהיה? אלא מה? יש מקום מדויק, יש לנו קו ברור, בקו ישר, יש שם שלוש כנסיות ממזרח למערב, אחת אחרי השנייה. כך שאתם יודעים בדיוק איפה זה עתיד לעבור. אגב, זה לא סתם. אחת מהכנסיות בנויה כנראה על המקום שבו היו שורפים את הפרה. ושם הנביא קושר את החלוקה הזאת לזה שיצאו מים חיים מירושלים. זאת אומרת שהטהרת השוב. אז זה לא סתם, יש כנראה קשר. אני לא יודע אם זה קו ישר מקודש הקודשים, אבל ככה זה עובד. אחת מהכנסיות שמה היא בקו ישר מקודש הקודשים. ויש שם אפילו אבנים עתיקות, שכנראה זה היה חציבה של המקום שבו שרפו את הפרה. אז מה שאני רוצה לומר, זה שלעתיד, בעצם זה עתיד לקרות, יש רק בעיה הומניטרית חזקה מאוד. שם על הצד המזרחי של ההר, יש שם יישוב, אל עזריה, 30,000 אנשים, צריך להזהיר אותם. טוב, במהרה בימינו נראה בנחמת ציון ירושלים. שלום.